כבכל שבוע, עוד פרק של פודקאסט מאני טוקס, והפעם עם אמיל.
היי.
אז אנחנו נעשה דיסקליימר, הניתוחים והערכות הם בגדר דעות בלבד. כל העושה במידע נמצא בשידור זה שימוש, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו הבלעדית. אין לראות באמור המלצה, תחליף לשיקול דעת עצמאי, והזמנה לבצע פעולה כלשהי. המידע המוצג הינו להשערה בלבד ואינו תחליף לייעוץ. יש לקחת בחשבון את הסיכונים הטמונים בהשקעות בניירות ערך. אנו לא אחראים להפסדים כספיים שעלולים להיגרם לאדם, הפועל על דעת עצמו בעקבות התכנים המועלים כאן. ואחרי שעשינו דיסקליימר, בוא נתחיל את הפרק. והיום הפרק מדבר כאילו על טוויטר, אבל לא באמת. אנחנו נחשוף את כל העומק של הפרק הזה ככל שהוא יתקדם. אז נמאס לי לשמוע כבר על עסקת אילון מאסק, טוויטר. אילון מאסק רוצה לקנות את כל המניות של חברת טוויטר ולהפוך אותה לחברה פרטית. נראה שבשבועות האחרונים אי אפשר היה להימלט מהחדשות על הדבר הזה, ואני בעצמי שחטתי את הלימון במלואו, גם בקבוצת הפייסבוק מאני טוקס, ששווה לכם לבקר בה, וגם בטיק טוק החדש שפתחתי. שאני לא יכול להגיד לכם אם שווה לכם לבקר בו, אבל ימים יגידו. בכל מקרה, אילון מאסק רוצה לקנות את כל מניות טוויטר, הוא מציע הצעת מחיר גבוהה ב-40% ממה שמניית טוויטר הייתה בה, ומאז יש קרנבל שלם. עכשיו, מכיוון שאני לא רוצה להלאות אתכם, לכו לקבוצת הפייסבוק מאני טוקס, ותקראו את כל הפוסטים שכתבתי בנושא הזה, אבל בואו שנייה נדבר על טוויטר. אמיל, טוויטר, נראה שמדובר בפלטפורמה עם יתרונות משמעותיים, אבל חברה עם מגרעות עמוקות. אז טוויטר זה איכשהו חברה שצמחה יחד עם פייסבוק, היא רשת חברתית, היא די מצליחה. אני חייב להגיד שיש הרבה דברים מעולים בפלטפורמה של טוויטר. קודם כל, אין שם יותר מדי צנזורה, ואיכשהו לצד המון אשפה, יש שם גם די הרבה תוכן טוב וסופר איכותי, פי 200 יותר איכותי מאשר אני מוצא אפילו בפייסבוק ברוב המקרים. אבל בשונה מפייסבוק, טוויטר לא מצליחה למצות את הפוטנציאל שלה. היא לא מצליחה להרוויח באותו אופן. למשל, בעוד שבפייסבוק מכונת הפרסום היא משומנת, הפרסומות של פייסבוק מבינות את הקהל, וכך שכל אדם מוצגות לו פרסומות שרלוונטיות, אני מבין שאצל טוויטר זה לא המצב. הפרסומות של טוויטר מנותקות מהקשר, ויכול להיות שאני טבעוני ומקבל פרסומת לעוף מגריל. מה הסרט של טוויטר?
בטוויטר מה אנחנו באים ואומרים? טוויטר היום היא כבר שנים אחרי ההקמה, שנים אחרי ההנפקה, ובאנו ואמרנו שהחברה לא מנוהלת טוב, אבל למה אנחנו אומרים את זה? אנחנו אומרים את זה מכמה סיבות. קודם כל, המוצר עצמו בטוויטר הוא לא השתנה כל כך בשנים האחרונות. עכשיו, לטוויטר יש שני מוצרים. אחד, זה המוצר שאנחנו כמשתמשים מקבלים, והמוצר השני, המוצר שהמפרסמים מקבלים. בעצם איכות הפרסומות. וכל מי שמשתמש בטוויטר די הרבה, אני חושב שידע להגיד די בקלות, ולשים לב לזה שהמוצר לא משתנה. אם אני אקח, עכשיו תיקח אותי אחורה בזמן לשנת 2015, ותשים אותי מול טוויטר, אני חושב שהדבר העיקרי שאני אשים לב שהוא שונה, זה מגבלת התווים. כלומר, היום אפשר לכתוב יותר מילים בכל טוויט ממה שהיה בעבר, הם לא שינו כל כך דברים. כלומר, מבחינת ההשקעה שלהם בטכנולוגיה, לא נראה שזה מניב יותר מדי פירות.
קצת כמו eBay.
נכון? רק ש-eBay יש הבדל, תכף אני אדבר עליו, והדבר השני זה בפרסומות. עכשיו, פייסבוק הם באמת הטופ של הטופ באיכות של הפרסומות, אבל זה לא רק, אפשר גם לראות מה קורה בסנאפצ'אט לדוגמה. האיכות הפרסומות בטוויטר היא ירודה. כל בן אדם ששומע יכול עכשיו להיכנס לטוויטר שלו, לגלול ולראות איזה פרסומות הוא מקבל. עכשיו, הפרסומות הן פרסומות שבאמת יכולות להיות לא קשורות. אני פתאום יכול לקבל פרסומת בערבית. אני יכול לקבל פרסומת על חזיות. זה דברים שקרו, אני לא ממציא אותם. הם באמת, אין להם מושג מי אני, שזה מפליא. ואם נשווה את זה למצב בפייסבוק, זה פשוט הפוך. ואפילו במקום כמו סנאפצ'אט, הפרסומות הרבה יותר טובות. כלומר, זה דבר שטוויטר פישלה בו בענק. יש ציטוט אגדי של צוקרברג, שדיבר על טוויטר. הוא אמר שהמייסדים של טוויטר, הוא המשיל אותם לחבורת ליצנים שנסעה ברכבת ונפלה לתוך מכרה זהב.
מצחיק.
זה דבר שהוא אמר, וזה, אני לא מכיר אותם באופן אישי, אבל נראה לי שזה נכון. מההתחלה כל המוצר הזה התגלגל בטעות, והיה שם בלגנים, והיה ריבים בין המייסדים, ונועל על ידי אנשים עם אופק מאוד לטווח קצר, וזה מה שקרה. למעשה החברה הזאת אף פעם לא עונה לה כמו שצריך. וזה בא לידי ביטוי בטכנולוגיה לא טובה. זה בא לידי ביטוי בהיעדר חזון. לאן הם רוצים ללכת? מה המטרה? כלומר, הדבר הזה פשוט די קרה לבד, שזה דבר די מפליא, לדעתי.
אז מלבד העובדה שהמוצר די קפוא הרבה שנים, יש גם את העניין הזה של טוויטר לא מצליחה להרוויח.
נכון, עכשיו, בוא נחשוב על זה. אם המוצר לא משתפר, אז זה אומר שלא צריך, שהכסף שמוציאים על אנשי פיתוח ותוכנה, הוא לא נותן תשואה יותר מדי טובה.
והם מוציאים.
והם מוציאים המון. הם מוציאים עד כך שהחברה הזאת, שחוץ ממפתחים, לא צריכים להיות מלאה יותר מדי הוצאות. היא לא מרוויחה כסף, אז דרך נוספת להסתכל על החברה כבעל מניות, היא להגיד, אוקיי, יש לי מוצר בוגר, יש לה מאות מיליוני משתמשים, בוא נחלוב אותו. בוא נגיד שזה פרה חולבת, ננהל את זה בשביל להרוויח מלא כסף לבעלי המניות. אם החברה הייתה מנוהלת ככה, גם השווי שלה יכול להיות מאוד גבוה.
זאת אומרת, במקום להשקיע במחקר ופיתוח, R&D, מיליארדי דולרים שלא נושאים פרי, אולי פשוט נחתוך את ההשקעה הזאת, ושתהיה לנו פרת מזומנים ביד, אבל טוויטר כנראה מנסה איכשהו להציף ערך ללא הצלחה.
נכון, טוויטר מוציאה הרבה מאוד כסף על מחקר ופיתוח ועל מתכנתים, ולא נראה שקורה עם זה יותר מדי. אז מה קורה אם היינו חותכים את זה לגמרי ומבטרים על היומרות? החברה הייתה מרוויחה המון, הייתה יכולה לחלק דיבידנדים לבעלי המניות, ואז שווי שלה, שווי המניה הרבה יותר גבוה. וזה מה שקורה באיביי. אתה יכול ללכת ולראות באיביי שהחברה לא צמחת כמעט, אבל היא מרוויחה ים בכסף ומחלקת אותו לבעלי המניות, ככה שנגזר לה מזה שווי יפה. ואז טוויטר הייתה לא פה ולא פה. היא גם לא התפתחה והתחדשה, וגם לא הייתה רווחית. וזה גרם לזה שהמחיר של המניה דשדש. החברה לא מרוויחה, אז אפשר להסתכל על זה, אפשר להסתכל על זה במונחי מכפיל מחירות. אתה יכול ללכת ולראות שמכפיל המחירות של טוויטר היה הרבה יותר נמוך ממכפיל המחירות של סנאפצ'אט, גם יותר נמוך ממכפיל המחירות של פייסבוק.
זאת אומרת, היחס בין כמה החברה שווה למחירות השנתיות הוא נמוך, זה הכוונה מכפיל מחירות.
המכפיל משקף את העובדה שהשוק נותן פחות שווי לכל דולר של הכנסות בטוויטר, מאשר סנאפצ'אט ופייסבוק. למה זה? נכון? כי הוא חושב שהיא פחות טובה במונחי אופק עתידי או במונחי רווח.
מה בעצם הסיבה שטוויטר כל כך כושלת?
טוויטר היא חברה שהוקמה ב-2006. היא חלק מהדור הקודם של חברות האינטרנט. היא באה לעולם יחד עם פייסבוק, וקצת לפני פינטרסט וסנאפצ'אט. כשאני מציין את החברות האלה, כי מדובר בדומה בחברה שהיא רשת חברתית. אבל טוויטר כן ייחודית בדבר אחד משמעותי מול השמות שהזכרתי קודם. בעוד פייסבוק מובלת על ידי צוקרברג שהוא מייסד החברה, וסנאפצ'אט ופינטרסט גם מובלות על ידי המייסדים שלהם, בטוויטר המייסדים לא נשארו בחברה, הם לא הובילו אותה אחרי ההקמה שלה.
כולם אומרים שג'ק דורסי הוא המייסד, זה חנטריש?
ג'ק דורסי הוא לא בדיוק המייסד, הוא למעשה מנכ״ל שהמייסדים הביאו, ויש כאלה שיגידו שהוא מייסד ולא מייסד, אבל העובדה היא שלג'ק דורסי אין כוח בחברה, אין לו שליטה. צוקרברג, לדוגמה, יש לו את השליטה בפייסבוק, יש לו מניות הצבעה.
למי שלא מכיר, מרק צוקרברג מחזיק אמנם ב-5% ממניות פייסבוק, אבל ה-5% של צוקרברג הם מניות מיוחדות, מה שנקרא קלאס מיוחד, שמביא לכך שיש לו 60% מקולות ההצבעה באספת בעלי המניות, מה שדה פקטו אומר שצוקרברג מחזיק במרפק את פייסבוק, ובטוויטר אין את הבן אדם הזה, אין את הדיקטטור הזה שגם הקים את החברה וגם מתווה דרך, אלא יש שם אוסף של בובות רופסות שמתחלפות לאורך השנים.
אם אנחנו רוצים לתרגם לעברית פשוטה, מה זה אומר שלצוקרברג יש את הכוח? אי אפשר לפטר אותו. יש רק בן אדם אחד שיכול לפטר את צוקרברג, וזה הוא בעצמו.
ואלוהים.
ואלוהים. אולי גם אשתו, שהיא סוג של אלוהים.
ואפיפיור.
ובטוויטר אין את הדבר הזה. אז טוויטר מיום היווסדה היה ברצף של מנהלים שכירים. כלומר, יש מנהל, הוא מקבל משכורת, ובכל שלב יכול לבוא הדירקטוריון ולהגיד לו, תודה רבה, ביי.
אבל בוא נגיד שבהרבה חברות יש מנכ״ל שאפשר לפטר, ומתנהלות פצצה.
אז קודם כל בחברות טכנולוגיה אחרי הנפקה, זה מצב שהוא די נדיר. תלך, תבדוק את ההנפקות שהיו בשנים האחרונות, זה לא כל כך קורה. ולמה זה די חשוב? כי בחברות כאלה שהן חברות שהן עם מודל עסקי לא מבוסס, שנמצאות בצמיחה ומתחרות וצריכות יכולת לפתח את הפיצ'רים הטכנולוגיים במוצר, צריך יכולת לחשוב לטווח ארוך. ולמנכ״לים סחירים, בטח כאלה שמעט זמן בתפקיד, קשה מאוד לעשות את זה. ויש הבדל בין אם אני מנהל חברה גדולה וותיקה, אם זה, לא יודע, ניקח חברה כמו נסטלה או קוקה קולה, שם לא צריך לעשות יותר מדי חידושים, צריך להפעיל את המכונה.
הבנתי, אז סוגי העסקים שמצריכים המון יצירתיות ותושייה ופיתוח, מצריכים בדרך כלל אדם עם חזון, וזה בדרך כלל מייסד ולא שכיר. וכאן הפרק שלנו מקבל תפנית מפתיעה, ועובר לדון בסוגיה שמטרידה לא מעט אנשים. הנה העניין, מניית טוויטר לפני ההצעה של מאסק נסחרה באזור ה-$38. אילון מאסק מגיע ואומר שהוא מוכן לשלם על כל מניה $54. הגיוני שמחיר המניה יהיה עכשיו $54. אבל מי שיבדוק יראה שמחיר המניה הוא טיפה מתחת ל-$50. זאת אומרת, יש לנו פער של בערך 10% בין מה שמאסק מוכן לשלם לכמה שהמניה נסחרת כעת. עכשיו, מי ששומע את זה אומר, בונה, זה כסף על הרצפה. הרי יש פה עסקה. אם אני אקנה את מניה טוויטר עכשיו בערך $50, מאסק משלם 54, אני עושה פה אפסייד מטורף, אחלה תשואה. איך זה יכול להיות שיש פער? איך זה יכול להיות שמאסק מציע לשלם $54 על המניה, אבל כרגע היא נסחרת בפחות $50?
אז התופעה הזאת היא תופעה ידועה. בעגה המקצועית היא מכונה מרג'ר ארביטראז'
או ריסק ארביטראז'.
חשבתי שתגיד את זה במבטא יותר טוב משלי.
ריסק ארביטראז'.
והדבר הזה הוא דבר ותיק. לוורן באפט ניהל כבר בשנות ה-60 שותפות השקעות, מה שהיום קוראים לו קרן גידור, וכבר במכתבים שלו בשנות ה-60 הוא דיבר הרבה על עסקאות של ריסק ארביטראז' שהוא מבצע. מה זה העסקאות האלה? מה זה אומר? זה אומר שאני קונה, כמו שאמרת, את המניה בהנחה ממחיר העסקה, אני מחכה עד שהעסקה תקרה, ואז אני מקבל יותר ממה ששילמתי. זה בעצם הרווח. עכשיו, למה זה קורה? זה קורה מסיבה די פשוטה. יש סיכוי שהעסקה לא תושלם.
זה אגב אחד הדברים שהפתיעו אותי. העליתי איזשהו פוסט בטיק טוק, אני לא מבין שאני אומר את זה, כן, אבל העליתי איזשהו אייטם בטיק טוק, ואמרתי שהעסקה עוד לא קרתה, ולא מעט אנשים אמרו לי, אתה חי בסרט, העסקה קרתה. אנשים לא מבינים שההצעה של מאסק היא הצעה, והעסקה באמת לא יצאה לפועל. מה צריך לקרות כדי שהעסקה תצא לפועל? אז עכשיו יש שלבים. בקצרה אני אגיד, כדי שהעסקה תקרה, צריך שמאסק יצליח להשיג את הכסף, צריך שלא יהיה איזה משהו שיתרפד את זה, כמו רגולטור שאוסר על העסקה מלהתקיים, נדבר על זה אחרי זה, או שבעלי המניות מתנגדים לעסקה, וכו וכו וכו. ומכיוון שהעסקה לא ודאית, יש פער בין כמה שמאסק מוכן לשלם לכמה שהשוק מתמחר את המניה, זאת אומרת, השוק כרגע לא סבור שהעסקה ב-100% בכיס. אז בעיניי, עסקאות של מרג'ר ארביטראז', שבגדול המאפיין של כולם זה מישהו מציע הצעה לקנות מניה, והמניה נסחרת בפחות מההצעה הזאת, עסקאות מאוד מעניינות, ואחד הדברים המעניינים בהם, זה שהם בעצם לא ממש עסקאות שאתה חשוב לך פנדמנטלית אם החברה היא טובה. זאת אומרת, אתה עושה פה עסקה על זה שיש כאן איזשהו עיוות, פער, ולא אכפת לך אם זה חברה פח. כל מה שמעניין אותך, זה האם אני יכול להרוויח מעסקה כזאת. אז הדבר הכי obvious לבחון אם עסקה כזאת היא כדאית, זה האם מה שנקרא יש בה בשר. ומה הכוונה בבשר? אם נגיד מאסק היה מציע $54 והמניה נסחרת ב-53.98, שני סנט זה לא בשר. במקרה הנוכחי יש בשר, כי אנחנו ב-10% upside, אם זה ילך. אבל מה שצריך לקחת בחשבון, זה גם כמה זמן ייקח לעסקה להיסגר. כי אם תגידו לי שתוך 20 שנה העסקה הזו נסגרת, אז 10% תשואה ב-20 שנה זה לא מעניין. ואם זאת, אם העסקה נסגרת תוך שבוע, 10% בשבוע זה מדהים. אז פקטור הזמן והמרווח מאוד מעניינים אותנו. אמיל, היית נכנס לעסקת מרג'ר ארביטראז' שיש לך פער של 1%?
בטח. אותי מה שבעיקר מעניין זה מה שנקרא IRR, כלומר זה התאמה שנתית של התשואה. ככה שכמו שאמרת, לעשות 10% בשבוע זה נהדר. אבל האמת שגם לעשות 1% בשבוע זה נהדר. אם אני עושה 1% בשבוע, אם אני עושה את זה בשקלול שנתי, זה רווח של מעל 50% בשנה, במונחי תשואה שנתית. ככה שזה, במידה ואני חושב שהעסקה היא ודאית, לקבל 1% בשבוע, זה נהדר.
יש לך דרך להעריך תוך כמה זמן עסקה אמורה לקרות?
כן. יש לך מגוון דרכים, עכשיו אנחנו עוסקים פה בהערכות, והדברים האלה הם לא ודאים. אבל בדרך כלל בעסקאות יש מועדים, יש כל מיני מיילסטונס. לדוגמה, במידה והרגולטור כבר אישר את העסקה, ובעלי המניות כבר אישרו את העסקה, וכל הדברים חתומים, והחברה מדברת על תאריך מסוים, כלומר במקרה כזה קיצוני, אפשר לדעת מתי העסקה תיסגר, ואפשר לדעת שזה לא ייקח יותר מחודש או שבוע, אז יש מקרים כאלה.
אוקיי, במקרה של טוויטר יש איזושהי הערכה לגבי קיום העסקה?
כן, במקרה של טוויטר, חלון הזמנים שמדברים עליו, ששוב, הוא לא ודאי והוא נתון לשינויים, הוא של חצי שנה.
זאת אומרת, יש כאן פוטנציאל ל-10% תשואה בחצי שנה.
אנחנו לא יודעים בוודאות אם תהיה עסקה או לא, אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש כמה מצבי עולם. אז השלב הראשון, מה שאני עושה, הוא להעריך מה מצבי העולם אפשריים. אחד, יש עסקה, אני מקבל $54 על המניה. שני, העסקה נופלת. כמה מניה תהיה שווה במידה והעסקה תיפול? אז זה מאוד חשוב שאני אדע להעריך מה יקרה למניה.
זאת אומרת, רגע, יש עכשיו מניה שנסחרת באזור $50, כשמוצע עליה $54, אז אנחנו מבינים את האפסייד, בערך 10%, אבל מה שאתה אומר זה שאם העסקה נופלת, המניה כנראה תצלול, ואז אנחנו רוצים להבין מה הנזק אם העסקה נופלת. אז למשל, יכול להיות שמניה טוויטר, אם העסקה נופלת, טיפול ל-30 דולר.
נכון, עכשיו מאוד חשוב שאני אדע להעריך לכמה מניה טיפול.
האינטואיציה הראשונה היא להגיד שטוויטר לפני ההצעה הייתה נגיד ב-38 דולר, הגיעה ההצעה, קפצה לאזור ה-50 דולר, אם ההצעה טיפול, היא לא תחזור חזרה ל-38.
עכשיו, זאת באמת האינטואיציה הראשונית, וכמו שקורה הרבה בחיים, האינטואיציה הראשונית היא מאוד מסוכנת. למה? כי ההצעה של מאסק, תזכיר לי מתי הייתה?
תחילת אפריל.
עכשיו, בתחילת אפריל, כל מי שקצת עוקב אחרי השוק יודע, המצב של השוק היה קצת שונה מהמצב שלו היום. אנחנו אחרי תקופה של ירידות בשוק. ככה שדי הגיוני שאם טוויטר הייתה מניה שנסחרת באופן חופשי, היא הייתה יורדת.
יותר ממה שהיא הייתה לפני הכל זה.
נכון. עכשיו, הדבר הזה לא רק שהוא תיאורטי, גם יש דרך לבדוק אותו. איך אני בודק אותו? אני יכול להסתכל על חברות שהן קצת דומות לטוויטר מבחינת התנהגות המניה. עכשיו, בואו נזרוק פה שתי שמות שמאוד הגיוניים. טוויטר היא רשת חברתית, בגודל בינוני. יש עוד שתי חברות כאלה שנסחרות בבורסה בארצות הברית. סנאפצ'אט ופינטרסט. עכשיו, אם ניקח את הגרפים של שלושת המניות האלה, כל מי שעכשיו יכול לעשות את התרגיל הפשוט הזה, אפשר לראות שמתחילת השנה, המניות של שלושת החברות מתנהגות די אותו דבר, עד הנקודה שמאסק מתערב בטוויטר.
זאת אומרת, מה שאתה אומר זה דבר כזה. אם נניח שטוויטר דומה לסנאפצ'אט ופינטרסט, אז נסתמך על מה שסנאפצ'אט ופינטרסט עשו כל הזמן הזה, כדי להעריך איפה טוויטר הייתה אמורה להיות היום. אז אתה לוקח בערך את התנועה של שתי המניות האחרות, כמה אחוז ירידה היה בהם, וגוזר מזה לאן טוויטר יכולה ליפול אם כל העסקה הזאת מבוטלת.
בדיוק, ובמקרה של סנאפצ'אט ופינטרסט, הן ירדו מאז בערך 20%, ככה שסביר להניח שטוויטר גם הייתה יורדת באזורים האלה.
זאת אומרת, אם לפני כל הסיפור הזה היא הייתה באזור ה-40 דולר, צפו ל-8 דולר מתחת, ועדיין לא סיימנו. זאת אומרת, יש עדיין תקופה לפנינו שאנחנו עוד לא יודעים מה יקרה, וצריכים להישאר במעקב אחרי זה.
משהו כזה, אז יפה. אז פה בטוויטר יש לנו שני תרחישים. תרחיש חיובי, זה שאנחנו מקבלים 54 דולר. תרחיש שלילי, אנחנו מקבלים 32 דולר. אוקיי, אז שווה לי לעשות עסקה כזאת, אני יכול להרוויח 6 דולר במקרה הטוב, או להפסיד 18 דולר במקרה הרע.
וחברים, במסחר זה מאוד חשוב להבין מה ה-upside ומה ה-downside, ואם ה-downside הוא כל כך הרבה יותר גדול מה-upside, זה משהו שצריך לנהל ולהתחשב בו כשנכנסים לפוזיציה.
אם אני חושב שיש 90% שהעסקה תקרה לפועל, שווה לקנות את המניה, בתרחיש של 90%. לעומת זאת, אם אני חושב שזה רק 50-50, חצי-חצי, אז די ברור שלא שווה לי לעשות את העסקה.
אז בשביל להעריך מה הסיכוי שהעסקה תצא לפועל, אנחנו צריכים להבין מה הם גורמי הסיכון שעומדים בפני העסקה הזאת, ואם צריך לתת להם כותרות, אפשר למנות כל מיני גורמי סיכון, למשל, סיכון רגולטורי, תכף נרחיב, סיכון כלכלי, סיכון, אפשר לקרוא לזה פרסונלי, אנחנו נסביר על זה עוד מעט, סיכון שאולי בעלי המניות לא יאשרו, בוא נפתח את כל הדבר הזה. בסופו של דבר, כשיש הצעת רכש כזאת, יש עסקה מאוד גדולה בשוק, את הרגולטור זה מאוד מעניין. יש מה שנקרא הרשות להגבלים עסקיים, או anti-trust, שמה שהם רוצים לבדוק, זה שהעסקה הזאת לא פוגעת בתחרות. קורה מצבים שהרשות להגבלים עסקיים פוסלת עסקאות. אז קודם כל, האם יש סכנה כזאת בעסקת טוויטר לדעתך?
הסיכוי שהרגולטור יפסול את העסקה הוא מאוד מאוד נמוך. למה? מתי הרשות להגבלים עסקיים מתערבת בעסקאות? במצבים שבהם העסקה פוגעת בתחרות.
זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שאם למשל פייסבוק תרצה לרכוש רשת חברתית נוספת כמו סנאפצ'אט, אחרי שפייסבוק כבר רכשה את אינסטגרם ואת וואטסאפ, ייתכן שהרגולטור לא יאפשר לה, כי הוא יגיד, פייסבוק מחזיקה יותר מדי כוח ויותר מדי מידע על הציבור, אז עסקה כזאת תפגע משמעותית בתחרות.
נכון. עכשיו, במקרה שלנו פה, אילון מאסק הוא בן אדם פרטי. ככה שאין פה שום פגיעה בתחרות. מעבר לזה, לא רק שהוא בן אדם פרטי, הוא בעל שליטה בכל מיני חברות שבכלל לא קשורות לתחום הפעילות הזה. עכשיו, אם נסתכל על מקרה עבר, אנחנו יכולים לראות שמיליארדרים קנו באופן אישי אמצעי תקשורת בלי שום בעיה. ג'ף בזוס קנה את הוושינגטון פוסט, שהוא אחד העיתונים הגדולים בארצות הברית, ולא היה פה, לא היה פה שום דיבור בכלל על עניין רגולטורי.
המרקדי גיידמק קנה את רדיו 13F, לא יודע.
נכון, שילם הרבה כסף לאופירה וברקו בזמנו.
אוקיי, הסיכון רגולטורי פשוט, אין בעסקת טוויטר, אבל בוא שנייה נדבר על זה ברמה הרחבה. אמיל, איך אתה יודע באמת כמה הסיכון הרגולטורי בכל מיני עסקאות?
אז כמו בהשקעות, בדרך כלל אין פה תשובה פשוטה. אני יכול לתת דוגמה אולי. בוא נגיד ככה, אם הייתי עובד ברשות להגבלים עסקיים בארצות הברית, והייתי מכיר שם את הנפשות הפעולות, הייתי יכול, לא רק אני, כל אחד מאיתנו במצב הזה יודע להגיד בהסתברות די גבוהה מה מאושר ומה לא מאושר. ואנחנו לא במצב הזה, כמובן אנחנו מסתכלים מרחוק, אבל המטרה שלנו פה היא דומה לבלש או עיתונאי חוקר. אני מנסה ללקט כמה שיותר פרטים על מה מניע את הרגולטור, איזה עסקאות הוא אישר בעבר, מה הלך הרוח הפוליטי, מאשרים עסקאות, לא מאשרים עסקאות.
זה קשור לפוליטיקה? זאת אומרת, אתה לוקח בחשבון שעל בסיס פוליטי העסקה יכולה להיפסל?
אז יש שני היבטים לפוליטיקה. אחד, המדיניות בכלל של האם לאשר עסקאות או לא לאשר עסקאות, היא בארצות הברית היא שאלה מאוד פוליטית. בגדול, 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 הדמוקרטים יותר נגד לאשר עסקאות, והרפובליקנים יותר בעד לאשר עסקאות, מאוד בגדול. ככה שיש איזושהי אווירה. נגיד, בתקופה של טראמפ, הייתה ריצה של חברות לאשר כל מיני מיזוגים שקודם הם לא חשבו שייצאו לפועל. אז זה בהחלט דבר שקורה. עכשיו, דבר נוסף שפה הוא ממש ייחודי, שזה סיכון פוליטי ייחודי, הוא שעצם הקנייה של אילון מסק את טוויטר היא קנייה שבקרב חוגים מסוימים בפוליטיקה האמריקאית לא מתקבלת בצורה טובה.
כי הוא בעצם שולט על פיות של כל מיני פוליטיקאים ששם זה המרפסת שממנה הם מדברים אל הציבור.
נכון, ופה אפשר לדמיין, אני מאוד קשה עריך את הסיכוי לזה, אבל אפשר לדמיין מצבי קיצון שבהם עקב לחצים פוליטיים איכשהו העסקה טיפול, ולא מטעמים סטנדרטיים של הגבלים עסקיים.
סיכון נוסף שיש בעסקה הזאת, הוא, אפשר להגדיר אותו פרסונלי, מי זה שקונה. אז במקרה שלנו קונה אילון מסק. אילון מסק, אדם עתיר הישגים, אבל הוא קצת קפריזי. ואחד הסיכונים לקחת בחשבון זה שאילון מסק יכול להתהפך ולהמציא איזה שטות שבגללה עכשיו העסקה לא יוצאת לפועל. אבל רובד לא פחות מעניין זה שאילון מסק צריך להביא כאן בטוטל, כולל מניות שהוא כבר קנה, איזה 43 מיליארד דולר כדי לממן את העסקה הזאת, והוא אמר שהוא יעשה את זה בקאש. עכשיו, מי שמכיר את אילון מסק יודע שהבן אדם לא מחזיק המון מזומן עליו. הוא לא מושך משכורת גבוהה מהחברה. רוב העושר שלו בעצם מוחזק במניות של החברות שהוא הבעלים שלהם, והבן אדם לקח הלוואות כדי להתקיים בכלל. אז בשביל להביא את כל המזומן הזה, אילון מסק צריך לעשות כמה מהלכים. אז דבר ראשון שאנחנו יודעים זה שהוא כבר לקח הלוואות, ודבר נוסף שאנחנו יודעים, ומחזיקי מניות טסלה הרגישו היטב השבוע, זה שאילון מסק מוכר לא מעט מניות טסלה שבבעלותו כדי לממן את העסקה הזאת. אז הוא כבר מכר באיזה היקף של 8 מיליארד, נשאר לו עוד איזה 21 מיליארד מזומן שהוא צריך להביא מכיסו חוץ מההלוואות. וכתבתי האמת פוסט בקבוצת הפייסבוק, Money Talks, ששווה לכם לקרוא, על סיכון המימון שבעסקה הזאת. כי מה שקורה זה שכדי להביא עוד כסף לעסקה, מסק צריך לשעבד, להעמיד כביטחונות מניות טסלה שבבעלותו. מי שיקרא את הפוסט יבין שזה מאוד מסוכן, כי בתרחיש מסוים, זה יכול אפילו למוטט את מניית טסלה. באיזושהי צורה מוזרה, עסקת טוויטר מסכנת את מניית טסלה. ומניית טסלה קצת מסכנת את עסקת טוויטר. נגיד זאת בקצרה, אם מניית טסלה נופלת חזק, אילון מסק צריך לשעבד הרבה יותר מההון שלו כדי לממן את עסקת טוויטר. אז הדבר הזה הוא לא דבר זניח, חמיל. צריך לקחת את זה בחשבון כששוקלים מה יכול לטרפד את העסקה.
במידה ומניית טסלה יורדת מתחת לאיזה רף מסוים, עכשיו המניה בסביבות 900 דולר, אני חושב שאם המניה יורדת לאזור 500 דולר, אז יכול להיות שלאילון באמת לא יהיה כסף לממן את העסקה, והעסקה תיפול. ככה כשאנחנו מתמחרים פה את הסיכונים בעסקה, צריך לקחת בחשבון שיש סיכון שהמניה של טסלה תירד, ואז מפסידים כסף. וזה דבר שבהחלט צריך לקחת בחשבון, ואפשר גם לטפל בו. לדוגמה, מי שעושה פה את הארביטראז' שחקנים ממש מקצועיים, אני מאמין שמול ההחזקה של טוויטר גם מחזיקים איזושהי פוזיציה נגדית על טסלה, וככה הם מגדרים את עצמם מהסיכון הזה. אז זה מה ששחקנים מאוד מקצועיים עושים.
למיטיבי לכת.
כן, אני יכול סתם לספר פה אנקדוטה על משהו שאני עשיתי בעצמי השבוע עם העסקה הזו. יום בהיר אחד, משקיעי טסלה קמו וראו שאילון מסק מכר הרבה מאוד מניות של טסלה. עכשיו, כשהוא מוכר מניות של טסלה, זה אומר שחלק ניכר מהכסף שצריך להביא לעסקה הפך ממניות תיאורטיות של טסלה לכסף מזומן. כלומר, מתוך הכסף שהוא צריך להביא, כבר 8 מיליארד דולר יש לו ביד. ואז אני אמרתי לעצמי, רגע, יש לו עכשיו מזומן, הוא מכר הרבה מאוד מניות של טסלה, זה אומר לי שני דברים. אחד, שהוא רציני לגבי העסקה. קודם זה לא היה כזה בטוח, אבל אם הוא הלך ומכר מניות, זה אומר שהוא רציני לגבי העסקה.
אין חזור מזה.
דבר שני, אני אומר לעצמי, אוקיי, הסיכון ירד. כי קודם לא היה בטוח שיהיה לו כסף. עכשיו עדיין לא בטוח, אבל יותר סיכוי שיהיה לו כסף. אז אמרתי, אוקיי, עכשיו בוא נלך ונראה אם המניה של טוויטר הגיבה לזה.
אז מה שקרה בסוף זה שהמניה באמת לא הגיבה, וזה שהמניה טוויטר לא הגיבה לחדשות האלה, אומר לנו בעצם שכנראה השוק מטיל ספק. אז צריך לחשוב פעמיים לפני הפוזיציה שלנו. אז כשראית שמניה טוויטר אדישה לחלוטין לזה שמאסק מחר מניות טסלה, מה עשית?
אז הפעילות שלי הוגדרה מראש. בעסקאות כאלה של עסקאות טרייד לדווח קצר, חייבים להגדיר אסטרטגיה. ואני הגדרתי שלא משנה מה קורה, אני סוגר את הפוזיציה עד סוף היום. אם השוק הכיר בזה, ואם הוא לא הכיר בזה. וזה מה שעשיתי. סגרתי את המניה באותו, את העסקה באותו יום, ויצאתי באיבן. לא הרווחתי ולא הפסדתי.
אני אצור שנייה ונגיד, לכאורה זה נשמע כאילו כאב ראש אחד גדול. יש מיליון פקטורים שצריך לקחת בחשבון לפני שנכנסים לעסקאות כאלה, אבל אני חייב לציין שלפעמים יש מצבים שבהם אפשר לחשוב טיפה פחות. למשל, אם יש חברה שרוכשת מניות של חברה אחרת מסיבות אסטרטגיות. דוגמה, פייסבוק שקנתה את וואטסאפ. כשפייסבוק קנתה את וואטסאפ, וואטסאפ לא הכניסה כסף, אבל לפייסבוק וואטסאפ הייתה שווה המון, כי זה עוד דרך של לפייסבוק להדק את האחיזה שלה בדאטה של הקהל. ואני מבין שגם כיום יש איזושהי עסקה אקטואלית של מייקרוסופט שהולכת, אמורה לרכוש את אקטיביז'ן.
כן, עכשיו מייקרוסופט כולנו מכירים, אקטיביז'ן היא חברת משחקים מהגדולות בעולם, שגם אני מניח שהרוב מכירים. עכשיו במקרה הזה מייקרוסופט כשהיא באה וקונה את אקטיביז'ן, מה שלא מעניין אותה דולר יותר, דולר פחות, זה לא כל כך מעניין אותה בכמה כסף היא קונה, זה לא... השיקול שם הוא אסטרטגי, יש להם את אקסבוקס, הם רוצים מאוד לחזק את המוצר שלהם, ככה שבמקרה של מייקרוסופט, האלמנט הכלכלי הוא לא כל כך מעניין, כי קשה לחשוב על מצב שבו מייקרוסופט רוצה להוריד את מחיר העסקה. גם צריך לזכור, במייקרוסופט מי שעושה את העסקה, הם אנשים סחירים, זה אנשים שזה המקצוע שלהם, אין פה אויגו של שני בעלי חברות, הם רוצים לקיים את העסקה, זה האינטרס שלהם.
מה לגבי אלמנט רגולטורי?
אז מה קורה באקטיביז'ן? באקטיביז'ן מייקרוסופט הציעה הצעה לקנות את אקטיביז'ן תמורת $95 למניה. עכשיו אמרנו, אין פה סיכון כלכלי, אין סיכוי שמייקרוסופט פתאום יתחרטו. אבל אם תלך עכשיו ותראה בכמה אקטיביז'ן נסחרת, תראה שהיא נסחרת $75 למניה.
כלומר, השוק נותן פה... הרציני.
השוק נותן פה דיסקאונט מאוד גבוה להצעה, שבמילים אחרות זה אומר שהשוק מעריך שיש סיכוי גבוה שהעסקה לא תקרה. נראה שהממונה על ההגבלים העסקיים האמריקאים, בהסתברות די גבוהה, לא יאשר למייקרוסופט לקנות את אקטיביז'ן.
למה?
כי במקרה הזה, מייקרוסופט בכובע של הגיימינג, היא מחזיקה את אקסבוקס, כבר יש לה הרבה מאוד חברות משחקים. השוק של הקונסולות הוא שוק של שתי שחקניות חזקות, אקסבוקס וסוני. מה שאפשר לחשוש פה, שמייקרוסופט תקנה את אקטיביז'ן, שיש לה הרבה משחקים, הכי מוכר זה Call of Duty, ותגיד מעכשיו המשחקים שלהם יהיו רק באקסבוקס. זה דבר שהוא מאוד משמעותי, והוא פוגע בתחרות, זה מאוד פוגע בעמדה של סוני. ככה שמאוד הגיוני שהרגולטור יגיד שזה פוגע בתחרות ולא יאשר את העסקה.
ומסתבר שאדם די מפורסם נכנס לפוזיציה באקטיביז'ן לאחרונה.
כן, עכשיו, אנחנו מקליטים את זה ביום ראשון. ביום שבת הייתה את האספה השנתית של ברקשייר אסווי. שם וורן באפט חשף שהוא מחזיק כמעט 10% ממניות אקטיביז'ן. כלומר, הוא עשה פה פוזיציה של מרג'ר ארביטראז' על אקטיביז'ן. כלומר, הוא מעריך שזאת פוזיציה טובה וסביר להניח שהעסקה תיסגר. $95.
כשאתה משקלל את גורמי הסיכון או הסיכוי בקיום עסקה, אתה נותן ציון גם לדברים כמו ווורן באפט נכנס?
אני משתדל שלא, זה מאוד מסוכן, כי אנחנו לא יודעים מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, מה המניעים שלו, אז זה מאוד מאוד מסוכן להסתמך על מישהו אחר. בטח אם אין לך את הסיבות שלך, כשהפוזיציה הולכת נגדך, אז יהיה לך מאוד קשה לעמוד מאחורי זה, אתה יכול פתאום לפחד. לכן זה דבר שאני משתדל לא לעשות. עכשיו, במקרה של באפט גם יש לי קונספירציה מסוימת למה הוא עשה את העסקה.
אם תגיד אותה, זה יהיה מעניין.
אז באפט קונה את אקטיביז'ן ב-$75 בערך, כשהעסקה ב-95. אז התשובה הכי סבירה לשאלה למה הוא קנה, זה כי הוא חושב שהעסקה תקרה, והוא רוצה להרוויח כסף. התיאוריית הקונספירציה היא שבאפט, אני לא יודע מי יודע את זה פה, הוא חטף אש לפני כמה חודשים, כי לברקשייר כבר הייתה פוזיציה קטנה באקטיביז'ן, לפני ההצעה של מייקרוסופט. ובאפט הוא החבר הכי טוב של ביל גייטס. אז התחילו ככה להיות כל מיני לחישות שבאפט מנצל לרעה את החברות שלו עם ביל גייטס בשביל לעשות כסף. והקונספירציה שלי פה היא שבאפט אומר לעצמו, יש פה שני מצבים. אחד, זה אני מרוויח יופי של כסף על העסקה. מצב שני, הוא מפסיד כסף, אבל מצד שני, כל מי שאי פעם ביקר אותו על הדבר הזה, לא יהיה לו שום דבר להגיד עליו.
הוא מנקט עצמו מהחששות שהחברות בינו לגייטס שווה לו כסף.
כן, אז זה היה הקונספירציה שלי. אז הנה, זה עוד סיבה למה לא לעשות את זה, כי אולי יש לו מניעים שונים.
האמת שזאת פוזיציה מעניינת. אני מעט על הדברים האלה שאתה לוקח פוזיציה מסוימת שאתה מרוויח בכל צורה, גם אם זה לא כסף.
כן, זה הכי טוב.
עכשיו, עסקאות מרג'ר ארביטראז' הן מאוד לייקביליות, אמיל. מה העמדה שלך בנוגע לעסקאות כאלה בתיק השקעות?
אז כשאנחנו משקיעים ומנהלים תיק, יש חשיבות מאוד גדולה למבנה התיק. כמה אנחנו מקצים לכל סוג נכס. עכשיו, למניות יש חיסרון די גדול, שהן מתנהגות די אותו דבר. כלומר, כשמדד S&P 500 יורד, או כשכלל מדדי המניות יורדים, סביר לך שכל המניות ירדו.
זה היה גם מה שצריך לעמוד עליו שנייה. איכשהו בראש של חלק מהאנשים, כל מניה היא פרח ייחודי, אבל קל נורא לראות שיש ימים שבהם כל השוק אדום. עכשיו, אני אומר לעצמי, הסתברותית, מה הסיכוי שכל מניה היא רנדומלית וייחודית, אבל כולם נפלו באותו יום? הסיכוי לזה הוא אפס, ואנחנו למדים מכך שיש יום של שטיח אדום או יום שטיח ירוק, זה שיש מתאם, קורלציה בין המניות בשוק, כך שביום שבו ויזה ומייקרוסופט וגוגל עולות, יש סיכוי די טוב שגם נראה את, לא יודע מה, סיילספורס ואפל גם עולות. אז השוק הוא קצת כמו להקת דגים לפעמים. הוא זז בצורה מתואמת בהרבה מאוד מימות השנה.
נכון, עכשיו המונח לדבר הזה שתיארת יפה הוא בטא. כלומר, מידת המתאם של מניה מסוימת למדד היא בטא. אז אם נגיד ניקח את גוגל, אם הבטא של גוגל היא 0.9, המשמעות היא שעל כל דולר תזוזה במדד, גוגל תזוז 90 סנט.
או אם נדייק על כל 1% תזוזה במדד, גוגל תזוז 0.9%.
בדיוק. ומה קורה? כשיש לנו תיק שמלא במניות, עם בטא שהוא סביב 1, אז כשהשוק ירד, גם התיק שלנו ירד. ככה שיש יתרון מאוד גדול לשלב בתיק המניות פוזיציות כשבטא שלהן הוא 0 ואפילו שלילי.
רגע, רגע, זה מאוד מעניין הנושא הזה. בעצם אתה אומר שיש מעלה גדולה, אם להישמע דוס, בזה ש... התיק לא מתנהג כמו יתר השוק, אלא יש לו its own thing, מה שנקרא. אני לא רוצה שאם השוק עולה, התיק שלי עולה, ואם השוק יורד, התיק שלי יורד. Might as well, נשקיע כבר בשוק. אני רוצה שיהיה לי תיק מיוחד, כך שביום שהשוק עושה משהו, התיק שלי יתנהג קצת שונה, ואז אני יודע שבאופן ייחודי, יש לי סיכוי להרוויח מעל השוק.
אני מסתכל על זה קצת אחרת. למה זה מאוד חשוב לי, או באופן כללי, לא להיות מתואם לגמרי עם השוק? זה בגדול עוזר לי. כשאני חושב שהשוק יקר, כלומר אם השוק יקר מאוד ואני חושש מנפילות, אז במידה ואני מוריד את הבטא של התיק שלי, את החשיפה לשוק, כשהירידות האלה באמת יקרו, אז יהיה לי כסף פנוי ואז אני אוכל לקנות מניות בזול. ככה שרמת המתאם לשוק היא דבר שאני יכול לשחק איתו. בגדול, כשאני לא מוצא מה לקנות והשוק יקר, אני ארצה בטא נמוך, וכשהשוק זול ויש מלא הזדמנויות, אני ארצה בטא כמה שיותר גבוה.
יפה, האמת זה נושא מאוד מאוד מרתק של הגוונים השונים בתיק, יש המון חוכמה שם. אחד הדברים הנורא מעניינים למשל זה בתקופות שהשוק קצת קשוח, להחזיק איזושהי מידה של שורטים בתיק.
נכון, אז השורטים הם עוד דרך להוריד את הבטא. אז פה זה ממש בצורה ישירה, ללכת הפוך מהשוק. עכשיו עוד דרך לעשות את זה לידי החזקת מזומן. אם אני מחזיק מזומן, מזומן בהגדרה שלו, אין לו שום חשיפה לשוק, הוא פשוט משהו. עכשיו, מה שנחמד, היתרון של המרג'ר ארביטראז' על השיטות האלה, היא שבמרג'ר ארביטראז' הבטא שלי נמוך, אבל אני גם מרוויח כסף. הנה, נתנו פה את הדוגמה של טוויטר. בטוויטר, אם אני עושה פוזיציה כזאת ואני צודק, אז אני מרוויח פה תשואה משוקללת שנתית של 20%. זה אחלה. יותר חשוב שכל השוק יורד, ואני עושה פה את התשואה הזאת של ה-20%.
זאת אומרת, העסקאות החריגות האלה, הסוג של עיוותים, הן מעשירות מאוד את התיק בזמנים שבהם אתה לא רוצה להיות כמו יתר השוק.
נכון. אבל כן צריך לזכור שמדובר בכסף שהוא לא קל, ואפשר להפסיד הרבה מאוד כסף על הפוזיציות האלה. אפשר לראות בהן גם סוג של מעגל. יש פה טרנדים, וזה נכון כמעט בכל דבר בהשקעות. ראינו את זה לאחרונה, היה טרנד של מניות טכנולוגיה, אז כולם הכנסו והנהלו, נהיו יקרות מדי, ואז קורה הדבר ההפוך עכשיו.
היה טרנד של ספאקים.
נכון. וגם זה קורה במרג'ר ארביטראז', אז גם פה יש גלים. מה קורה? נגיד שאני דרך אגב, אני חושב שהראשון שראיתי שמדבר על זה, זה גם באפט. באפט בשנות ה-60 כבר היה עושה ארביטראז'ים כאלה, ודיבר כבר אז על הפיזור של התיק, ומתי כדאי לעשות את זה. ובזמנו היה הזדמנויות מאוד טובות. אחרי זה, כולם ראו שיש הזדמנויות טובות במרג'ר ארביטראז'ים, ומה קורה כשיש הזדמנויות טובות?
כולם נכנסים אליהם, ואז זה כבר לא כזה כדאי.
הן נסגרות, קמו קרנות מיוחדות שממוקצעות במרג'ר ארביטראז'ים, ובשלב מסוים היו יותר מדי קרנות שעסקו בזה, התחרו על מעט מדי עסקאות, ומה שקרה שהם הפסידו מלא כסף, פתאום עסקאות נפלו, הם לא קיבלו את המחירים המתאימים, ואז השוק התרסק, ככה שכל הדבר הזה הוא מעגלי. יש תקופות שיש עסקאות חבל הזמן במרג'ר ארביטראז', ויש תקופות שצריך מאוד מאוד להיזהר ולא להתקרב לדבר הזה.
מה שנקרא גרסת וול סטריט לסוסג' פארטי. בואו ניתן טיפים לצופים שצופים אל עבר הפודקאסט. אם אתם ממש לאותים על מציאת עסקאות כאלה, זכור לי שגם נתקלתי באתרים שלפעמים אני כן מוצא ולפעמים אני לא מוצא שמרכזים אותן, אבל אובייסלי פשוט יהיו במעקב אחר עסקאות רכישה שקורות באופן תדיר. אני בטוח שתכנסו לגוגל, תחפשו acquisition, deals, stocks, משהו, ואתם תמצאו לא מעט.
תראה, במקרה שלי זה דבר שאני עושה על הדרך. אני בצחוק אומר שזה תחביב. אז אני, יוצא לי שאני פשוט נתקל בעסקאות כאלה. לדוגמה, בזמנו עקבתי אחרי מניות הקניונים, ונתקלתי בעסקה שדיברנו עליה קודם. אחרי מייקרוסופט אני עוקב, אני מכיר את זה. טוויטר החזקתי לפני ההודעה של מאסק, אז ככה, אז זה פשוט דברים שנתקלים מהם, או מעקב אחרי מניות, או בקריאת חדשות. אז אלה דברים שבאמת נתקלים בהם והם קורים.
יש אבל דבר אחד מאוד חשוב שחובה לדבר עליו, כדי שאנשים יקבלו תמונה טובה של האקוסיסטם הזה, צריך להבחין בין שתי סוגי עסקאות. יש עסקה שבה הרכישה היא במזומן. כלומר, אילון מאסק בא ומציע בערך $54 למניה במזומן. כלומר, מי שנכנס למניה יודע שהוא אמור לצפות לבול $54 לכל מניה בלי שאלות. אבל לפעמים עסקה כזאת נעשית כשהתמורה היא לא במזומן, אלא תמורה במניות. כך למשל הייתה עסקת סיילספורס וסלאק. סיילספורס שילמה על סלאק גם מזומן וגם קצת מניות סיילספורס. כלומר, מי שמחזיק את סלאק באותו זמן, צפוי לקבל מזומן וקצת סיילספורס. ומה שקורה במצבים כאלה, זה שחברה שמקבלת הצעת רכש, המחיר שלה לא שואף להצעה כמו במזומן $54 פיקס, אלא מה שקורה כשיש רכישה גם תמורת מניות, זה שהמניה הנרכשת הופכת להיות מתואמת עם המניה שאתה אמור לקבל בתמורה. זאת אומרת, אם אני אמור לקבל עכשיו ביד מזומן וגם מניות של סיילספורס, אז מניית סלאק זזה עכשיו כמו מניית סיילספורס, כי זה מה שאני אמור לקבל. וגם שם יש מרג'ר ארביטראז', אבל הוא לא כזה פשוט, זה לא כזה קו ישר אופקי שאליו אנחנו שואפים, אלא אנחנו רוצים לפעמים לבדוק אם המניה שנרכשת התנתקה מדי מהתמורה שאמורה להתקבל.
תראה, במצבים האלה, שחקן מקצועי שרוצה לעשות מרג'ר ארביטראז' יכול לעשות את זה די בקלות, על ידי ביטול החשיפה. אז אם אני בקובע של סלאק, ואני רוצה לבטל את החשיפה, אני פשוט מחשב כמה מניות של סיילספורס אני אקבל, ואז אני אסלח ועושה שורט על סיילספורס, וככה זה באמת חוזר ונהיה, מבחינתי, עסקת מזומן.
מעניין. אני חייב להגיד שהדברים האלה הם תוחכמים למיטיבי לכת, ואם אנחנו רוצים שישארו לנו מאזינים, אנחנו לא נחפור על זה יותר מדי. אם זה מעניין אתכם, אז לא יודע מה, תחפשו אותנו ברחוב ותשאלו.
או שתבואו למשרדי מניטוקס המפוארים.
למרכז מבקרים.
כן, אי שם במרכז הסיטי של תל אביב.
החוויה האורקולית של מניטוקס במרכז המבקרים. צומת תועפות. אוקיי. יש כן דבר אחד שאני כן רוצה להגיד, כי אם אנחנו כבר בזה, אני מתישהו גיליתי שיש תופעה שכשיש עסקאות רכישה, ומחיר מניה כזה מזנק למחיר הרכישה, קורה יותר מהנורמה שמוצאים הרבה שורטיסטים בעסקאות האלה.
כשאנחנו עושים שורט על עסקה, קורה משהו מאוד מגניב, שאין אותו בדרך כלל בעסקאות שורט. אי אפשר להפסיד יותר מדי כסף, נכון? עכשיו בוא נגיד שאני עושה שורט על טוויטר, כשהמניה הייתה ב-$52, במקרה הכי הכי גרוע אני מפסיד $2.
54 כאילו אם הייתי עסקה.
ובמקרה הטוב אני מרוויח מלא כסף, נכון? אמרנו שטוויטר יכולה לרדת עד $30, כלומר זה שורט מגניב כזה, כי אני לא יכול להפסיד כמעט. עכשיו כן צריך להיזהר, שאף אחד לא ילך ויעשה שורטים, כי תמיד יכול לקרות הלא צפוי, ושפתאום תבוא הצעה גבוהה יותר.
ואז פתאום זה כבר לא 54, אלא 60 למשל, ופתאום מניה טוויטר מזנקת למחיר הבא, ואז שורטיסטים יחטפו פצצות.
נכון, היה... אם יש לנו זמן ואתה רוצה, אני יכול לספר על מקרה...
בטח שיש זמן, בשביל מה יש עריכה.
יש מקרה ככה די חריג ומעניין, כשהוא גם קרה בתקופת הקורונה, של חברה שנקראת G-Cup, Gain Capital. מדובר בברוקר שמחזיק בכתובת האינטרנטית forex.com, ולפי השם שלו אתם יכולים לתאר לעצמכם שמדובר בחברה שעוסקת במסחר במטח. וגם במניות. ומה שקרה אחרי הקורונה, שכולם התחילו לסחור מלא במניות וספקולציות, והעסקים שלה התפוצצו. פתאום התחילו להרוויח מלא כסף. אז מה היינו מצפים למניה שהיא תעלה, נכון? אממה, חודש לפני הקורונה, באה חברה אחרת ושמה הצעת רכש על השולחן. $6. המניה הייתה אז ב-3.8, זה היה פצצה. אבל אחרי הקורונה, בעקבות הנתונים של הקורונה, אם לא הייתה את העסקה, המניה הייתה הרבה מעל זה. ואז בעקבות זה, למרות שההצעה הייתה ב-$6, המניה נסחרה ב-6.6, כלומר פרמיה של 10% מעל ההצעה. והסיבה שזה קרה היא שהיו חששות, היו לא חששות אפילו, היו הנחות שבעלי המניות של גיין קפיטל לא יאשרו את העסקה. למה שהם לא יאשרו את העסקה? כי אם לא יאשרו את העסקה, המניה תהיה מעל 6, אולי תהיה 7, אולי תהיה 8, או שאולי בגלל זה החברה הרוכשת תיאלץ לשפר את ההצעה. זה מקרה שבו השוק כבר מניח שתהיה הצעה טובה יותר.
שמע, יפה, אפשר לומר שהיום היה לנו פרק למיטיבי לכת, ולכן השבוע אנחנו נמליץ על טיול למיטיבי לכת לשבת. אמיל.
תשמע, אני גיליתי עכשיו משהו שהדעים אותי. ממש, אני בשוק. אני עכשיו מסתכל עליך, ואני רואה שיש לך שעון מחשבון.
כן, שעון מחשב של קאסיו.
מדהים, מאז כיתה ו' לא ראיתי כאלה.
סמארטפון. סמארטוואץ'.
זה ממש מרגש.
כן, זה נכון.
מה הוא עושה? לוח הכפל כאלה?
עושה את כל מה שאתה יכול לדמיין. אם זה משהו שמחשבון עושה. ויש לו אור פה בצג, שאתה אף פעם לא יודע מאיפה הוא מגיע.
יא.
לגמרי. שאל אותי למה הוא לא מכוון אף פעם?
למה?
לא היה לי סבלנות לקרוא את המדריך. פשוט הוא נראה מגניב על היד.
אז אתה אומר, יש לך שעון מחשבון ליופי.
לא, אני גם עושה בו חישובים.
אבל אתה עושה חישובים.
כן.
יופי? נייס.
כשאני לא יודע כמה זה משהו ועוד משהו. אז טיול לשבת. והפעם, מסגד מרסבה.
לכבוד עיד אל פיטר, שבו אנחנו מקליטים את הפרק.
כן, לכו תטיילו ב-whatever, אלא אם כן לא בא לכם. טוב, אמיל, אז החלק הזה לא יהיה בהקלטה.
אז יאללה, אם הוא לא יהיה בהקלטה, בוא נמשיך.
בום.
יאללה, איזה יעילות.